יום חמישי תציין תוות תשעין עין א' 23 לדצמבר 2010, שיעורו של הרב מיכאל אברהם לפוחי הדור.
בתור לאום על פני האדמה, אבל כאן הוא מניח הנחה שיש לכל אומה זכות או חובה להתקיים כאומה, וממילא יש גם חובה לשמור את זה או לא לפגוע בזה, והתכלית שיש בשמירת האומה הישראלית היא יותר גבוהה, מה שהוא אמור להסביר בהמשך. יש פה, שימו לב רק ללשון, יש פה התכלית האלוקית שיש בשמירת האומה, ביחס ליהודים הוא מדבר על התכלית האלוקית, וביחס לכל אומה אחרת הוא מדבר על הזכות להתקיים כאומה. זאת אומרת, הזכות להתקיים כאומה, הכוונה, זה ביטוי חלש יותר. זאת אומרת, אין להם, זה לא שיש איזושהי תכלית שלשמה הם נמצאים, אלא, אבל יש להם זכות, זאת אומרת, מותר להם. מין איזו תפיסה כזאת קצת יותר ממותנת. אני אקרא עוד קצת ואז אני אחזור קצת לנקודות האלה. היסוד ההגיוני שהדבר מוכרח שיקימו בני אדם כולם שהם חייבים לחיות חיי אחים, יוכל לבוא לשלמותו בחיי העמים רק על ידי מה שכל אומה תשתלם באופייה המיוחד לה. רק בהבנה שלמה שכשם שצביונה הוא דבר הגון בעולם, כן צביון כל עם זולתה הוא נחוץ לתשמישו של עולם. ולא יעלה על הדעת להצר צעדי אומה זולתה, או לחשב שהיא דוחקת את רגליה. רק כל אחת תשכיל, כי ברבות הצלחת כל אומה וצביונה המיוחד, ירבה עושר העמים כולם. עושר העמים, אומן בעין, זה אדם סמית. כי כל אומה ואומה תשתמש בהכשרים שכל העמים בכללם משלימים בהם את העולם. וכשם שהיא נותנת לעולם את הדברים שהיא עסוקה בשכלולם, כן תיקח מכללם את הדברים שהם עוסקים לשכללם. על כן רק ברבות ההצלחה האנושית הכללית יאושר כל גוי פרטי. זאת הטענה, אולי אני אתן קצת הקדמות. בתפיסה של הלאומיות, זה היום נושא קצת חם, העניין של הלאומיות. התפיסה המקובלת היום, הנושא של הלאומיות זה רעיון, או הלאומיות, כמו שמבינים אותה היום, זה רעיון חדש. התחיל במאה ה-19, אולי מאה ה-20, קצת במאה ה-18, ויש שתי צורות שבהן זה מופיע. יש גם שתי תפיסות אידיאולוגיות לגבי זה, אבל גם בפועל נדמה לי זה מופיע בשתי צורות. יש את הלאומיות במובנה הטכני, האזרחי, כמו שאולי, כן, ארצות הברית וצרפת, אני חושב שזה דוגמאות טובות בעניין הזה. זאת אומרת, זה אין שם איזושהי תפיסה, אולי אני אגיד את הצד הנגדי קודם, ויש לאומיות רומנטית. לאומיות רומנטית זה תפיסה שיש איזושהי מהות בבסיסו של העם, והמבנה, הריבונות והמבנה, האוטונומיה של ההתנהלות הפוליטית שלו, או המדינית, החברתית שלו, באה לבטא את המהות המיוחדת הזו. זאת אומרת, הזכות שיש לכל אחד מן העמים נובעת ממשהו שהוא אמור, רעיון שהוא אמור לשאת, כן? איזשהו תרבות מיוחדת, תרומה מיוחדת שהוא אמור לשאת. יש כאלה שיראו בזה לא דווקא תרומה אלא משהו שמייחד לו, מה שהרב קוק מדבר כאן זה על איזושהי תרומה לכלל. זאת אומרת שכל עם נושא איתו איזשהו מטען שבסך הכל מעשיר גם את העולם שסביבו. זה לא רק במובן של הייעוד שלו כלפי פנים, אלא זה גם במובן של התרומה כלפי חוץ. אבל אצל הרב קוק באופן מאוד ברור, אני חושב שבהרבה מאוד מקומות רואים תפיסה רומנטית של מושג הלאומיות. תפיסה רומנטית פירושו של דבר שהוא רואה בלאום איזשהו סוג של נסע של רעיונות, או איזשהו יש שיש לו תכונות מיוחדות, וזה לא רק התאגדות טכנית של פרטים שיוצרת עם, כמו שנדמה לי שהתפיסה האמריקאית מאוד בולט שם. תפיסה אמריקאית שאומרת ש כל מי שנמצא פה, זה לא משנה, לא תלוי במוצא ולא תלוי בשביל דבר. אם הוא מקבל את העקרונות היסודיים, ויש שם בהחלט עקרונות אידיאולוגיים דווקא, במובן הזה זה לא לאומיות ריקה מאידיאולוגיה, יש שם אידיאולוגיה מאוד חזקה שבאה לידי ביטוי בחוקה, אבל היא לא על בסיס של מוצא, של אתניות, של דברים מן הסוג הזה, אלא איזשהו בסיס של כל מי שנכנס לפה, שותף איתנו, שותף לרעיונות ולמחויבויות, אז הוא כמובן גם שותף לזכויות, וכל האוסף האנשים האלה הם האומה האמריקאית. אין איזשהו רעיון מטאפיזי שהיא נושאת איתה מקדמת דנה מאז בריאת העולם וכל מיני דברים מן הסוג הזה. יש כן רעיונות שהם מאמינים שהם לא תבועים בגנטיקה שלהם. עוד פעם, זאת לא רומנטיות. אבל זאת גם לא ריקנות. זה לא איזשהו לאום טכני במובן הזה שאנחנו מתארגנים פה בצורה, בצורה של מדינה או בצורה של, חברה מסודרת וממוסדת, רק כי זה נוח, כי צריך לארגן את החיים באיזושהי צורה, מה שנקרא קצת אולי דמוקרטיה רזה, זה לא זה. בארצות הברית בהחלט יש שם איזשהו, איזשהם רעיונות שמוליכים את העם, וזה בהחלט גם נמצא בשטח, אני חושב, לא רק בהצהרות. אני זוכר תמיד את הסיפור, אבא שלי היה בארצות הברית אצל אחותו, שהיא ציניקנית ידועה, והבת שלה חזרה מהקולג' וסיפרה איזו בדיחה על הנשיא, לא זוכר, זה היה רייגן נדמה לי, על רייגן היו הרבה בדיחות. אז סיפרה איזושהי בדיחה, ואז אחותו, כאילו דודה שלי, מרצינה, היא אומרת לה, don't you ever dare to speak like that on the president of the States. זאת מדובר באישה צינית לחלוטין, אין שום דבר קדוש בעולמה. אבל יש שם משהו שהיה, היה משהו לא מובן לחלוטין בעיניים הישראליות הציניות, אבל משהו נורא מוטמע כנראה, אני לא יודע, אני לא מספיק מכיר שם את מה שקורה בשטח, אבל זה כנראה משהו שמצליח להיות מאוד מאוד מוטמע גם ברחוב, אצל האדם הפשוט, לא רק בהצהרות הגדולות. החוקה שם זה משהו שהוא אישו מאוד חזק בחיים של האדם הפרטי גם. זאת אומרת, שאתה אומר שמשהו, זה החוקה. של האמריקאים שאומרים, זה החוקה, הכוונה, מה שעשינו נקרא דאורייתא. זאת אומרת, זה משהו שעליו לא מתווכחים בכלל, זה כאילו, זה קדוש. זה הביטוי האמריקאי לקדוש. יש שם בהחלט רעיונות, זה לא דמוקרטיה במובן של ניהול טכני של החיים ופתרון בעיות או ייעול של, של החיים שלנו. יש שם איזשהו רעיון, אבל זה לא במובן הרומנטי. זה לא איזושהי תפיסה שאומרת, אנחנו קיבלנו ייעוד מהקדוש ברוך הוא לשאת את הרעיונות האלה ולהפיץ אותם בעולם. אצל הפוליטנים שהתחילו את ארצות הברית כן הייתה איזושהי תחושה כזאת.
שיון החדשה, הרעיונות האלה שעברית תהיה שפת הדיבור של אמריקה, הכל בא מאיזה מוסד.
יש שם קשר מאוד חזק לתנך, אמרתי.
לא לתנך, לייעוד, כן.
הפוליטנים הראשונים, האמריקאים הראשונים, בהחלט היו כאלה. אבל אני לא חושב שזה מאפיין את כלל האמריקאים. נדמה לי, יש פה זה כבר שאלה של שורשים, היחד בין השורשים לענפים. אבל מה שכן מאפיין, נדמה לי, את המכלול, זה באמת שיש פה רעיון מצד אחד, אבל הוא לא נטוע בקרקע רומנטית. זאת אומרת, זה לא נובע מאיזשהם יהודים תפקידים מטאפיזיים וכל מיני דברים מן הסוג הזה. יש קורלציות מסוימות גם היום, נגיד, יש שם דברים מסובכים, בקיצור, זה... הם רפובליקאים, זה דווקא אנשים שהם יותר נוטים לכיוון הדתי, אבל הם יותר בעד הסתגרות ולא יציאה החוצה להשפיע על כלל העולם. זה דווקא הדמוקרטים שהם דווקא יותר חילוניים. יש שם איזה קורלציות מאוד מעניינות, שלפעמים נראות קצת הפוכות לאינטואיציה. לא משנה, בכל אופן.
זה שהאומה עצמה לא מודעת לתפקיד שלה, והיא לא קבעה את זה בתוך זה לא משנה, יחד עם זה.
יש כל מיני בני אדם עם המון השקפות, ארצות הברית בכלל היא גדולה מדי בשביל שהיא תהיה מונוליטית לגמרי. אבל אני חושב שזה, בסדר, יכולים להיות בני אדם שחושבים כך, אני לא חושב שזה הרעיון האמריקאי.
כן, זה לא... היא מקיימת אותו בלי שזה יהיה הרעיון האמריקאי, כאילו בלי לדעת.
גם היא מקיימת, היא נושאת רעיונות זה ברור, אבל למה אתה מאלץ אותם להיות מין איזה מטאפיזיקאים כאלה? הם לא.
אני אומר שזה לא סותר את זה שזה.
זה לא סותר, אבל אני חושב שזה לא קיים. אם זה היה קיים, בסדר, נכון, אבל אני חושב שזה לא קיים שם. נדמה לי שזה בלאומיות מאוד ברורה בכיוון הלא רומנטי, הלאומיות האמריקאית. נדמה לי לפחות, כמה שאני מבין, אני לא מומחה גדול בעניינים האלה. נדמה לי שזה מאוד ברור. צד שני, יש כמובן את התפיסות שרואות באומה איזשהו תפקיד, איזשהו משהו, כן, להביא לאלף אלפי הבדלות. הנאצים כמובן ניסו לשכנע את עצמם נורא שהם איזשהו סוג של גזע, זה לא רק סתם לאומיות על בסיס שהתכווצנו פה יחד עם עקרונות מסוימים שהסכמנו עליהם, או עם תרבות או עם שפה. יש פה משהו הרבה יותר עמוק, יש שם, לכן הם מאוד מאוד היו קשורים, יש כל מיני סיפורים, אפילו רומנים שונים, על הקשר של המנהיגים הנאצים לכל מיני מיתולוגיות ומיתוסים ודברים גדולים כאלה, מטאפיזיים, שהם נושאי הרעיונות הגדולים האלה בעולם. שם היה עכשיו ביטוי מאוד מאוד חזק ללאומיות הרומנטית. בכלל גרמנים הם רומנטיקנים, אבל זאת לאומיות שונה לחלוטין. נדמה לי הרעיון החדש, הרעיון החדש בלאומיות, יש איזה שהן פריפריות חדשות, אבל ברור שעמים גם היו קודם. ויכוחים כאלה של, כן, בנדיק אנדרסון על קהילות מדומיינות, וכל מיני דברים מן הסוג הזה, מנסים היום גם בארץ קצת, יש איזושהי אחיזה לרעיונות האלה, שזה נשמע ממש מוזר דווקא פה, אבל כן, שלמה זנד, יש לו ספר שהוא מדבר על מי המציא את העם היהודי. העם היהודי זה בעצם ליישם את הרעיונות של קהילות מדומיינות על העם היהודי, כשהעם היהודי הוא כמובן, נדמה לי לפחות, אולי הדוגמה הנגדית הכי חזקה על הרעיון הזה של קהילות מדומיינות. אז דווקא על זה ליישם את זה נשמע לי קצת מפוקפק. אבל הרעיון הזה הולך לפחות בחוגים אקדמיים, וזה רעיון שבעצם אומר שבאמת אין שום מהות, אין אסנס ללאום. זאת התאגדות על בסיס טכני, לפעמים גם כשממציאים איזושהי מסורת או מיתולוגיה או מטאפיזיקה שאנחנו הנשאים שלה, זאת המצאה לצרכים שונים. הרבה פעמים אולי המאבק מול הפלסטינאים, שהרבה מאוד מן האנשים האלה יש להם עמדה מאוד ברורה לגביו, קצת מחדד את הנקודה הזאת ומעמיד את הטענות האלה באור קצת יותר בעייתי, כי שם, לפחות עד כמה שאני מבין, זאת ממש לאומיות מדומיינת. זאת אומרת, מדומיינת במובן אולי לגיטימי, אבל אני לא חושב שמישהו טוען, יש שם איזשהו מוצא משותף, איזשהו רעיון עתיק יומין שהאומה הפלסטינאית נושאת. הם מנסים לעשות כל מיני מיתוסים שהם הפלישתים הקדמונים, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. בסדר, זה עוד פעם, זה מקרה קלאסי של קהילות מדומיינות. מה? בדיוק, אז אני אומר, זה מעמיד באור עוד יותר בעייתי, כי מה שמנסים לעשות כדי להעמיד אותנו על אותה פלטפורמה, זה להראות שגם אנחנו כאלה. גם אנחנו המצאנו את כל המיתוסים האלה כדי לחזק את מה שאנחנו רואים מול העיניים שמתרחש עכשיו, אצל השכנים שלנו, בעצם גם אנחנו עברנו אותו לפני 60-70 שנה. לא, 60-70 שנה, אם טוענים. שלמה זנד לא זוכר שהיה לפני 3,000 שנה, הוא לא זוכר את התקופה הזאת. בכל אופן, או שהוא לא דמיין אותה, אני לא יודע. בכל אופן, באמת, אני מבין מה המוטיבציה. המוטיבציה להעמיד את שני הצדדים במאבק הזה על אותה פלטפורמה. אל תעשה מעצמך נסע של רעיון מטאפיזי מול איזה הספסוף שיתאגד פה רק כדי להציק לך. גם אתה התאגד את הסתם מאיזה מכניזמים מדומיינים מן הסוג הזה. אבל נדמה לי שזה מאוד משונה. יש פה איזושהי התעלמות מעובדות, שלא לדבר על התעלמות בבדיקות גנטיות. אני כבר לא מדבר אפילו ברמה הפשוטה, יש היום תוצאות של בדיקות גנטיות שמראות שיש מובהקות די גבוהה לגנים, כל ההתערבבויות שכמובן היו לאורך השנים, אבל יש מובהקות די גבוהה לקשר בין קהילות יהודיות בכל רחבי העולם, שהן יותר דומות זו לזו מאשר הן דומות לסביבה הגויית שלהם. אז יש פה אפילו במובן המדעי, נדמה לי שהדבר הזה קצת בעייתי. אבל בסדר, לא משנה, הרעיון הזה הוא רעיון מאוד חזק היום בעולם הזה של המחקר של הלאומיות ושל הלאומיות המודרנית. והרב קוק נדמה לי בהרבה מאוד מקומות, אבל פה בוודאי מציג איזושהי עמדה הפוכה לגמרי, שהייתה אגב מאוד פופולרית בזמנו. כן? זאת אומרת, הוא גם תבנית נוף מולדתו, הרב קוק, הוא לא המציא את זה. הוא לוקח רעיונות שמאוד פרחו סביבו, רעיונות הרומנטיים של הלאומיות, ומיישם אותם, הוא מכניס אותם לתוך ההגות היהודית, וכמובן מוצא לזה כל מיני אסמכתאות ומקורות, ואנחנו יודעים שכמעט לכל דבר אפשר למצוא אסמכתאות ומקורות, כך שזה לא מאוד מפליש ומצליח, אבל הוא הופך את זה למין משהו שהוא מאוד מאוד מרכזי במשנה שלו. זאת אומרת, הייעוד הלאומי, הוא בהרבה מאוד מקומות כותב שהאדם הפרטי בעצם כל משמעותו ניזונה מהשאלה מה היחס שלו לייעוד הלאומי. הוא לא רואה את האדם כאיזשהו אינדיבידואל שעומד לעצמו. אנחנו נראה גם בסוף הפרק פה הוא מסיים באיזה, אפשר לראות כבר. על כן חתומה היא תורתנו הקדושה כולה בחותם הלאומיות, ומובלטת ביותר על ידי תורה שבעל פה. לא בטוח שאני מסכים לקביעה הזאת, אבל זה ברור שזה ביטוי מאוד חזק של התפיסה שהוא ניסה לקדם, ושתלמידיו עד היום מאוד מנסים לקדם, שרעיון זה נהיה יותר ויותר קשה, כי הרעיונות מסביב הם שונים כבר ממה שהיה בתקופתו של הרב קוק. בתקופתו של הרב קוק הרעיונות האלה היו מאוד פופולריים ברחבי העולם. זאת אומרת, התפיסה של החל מאביב העמים וכל התפיסה של הלאום כמשהו מאוד מאוד יסודי, שהאדם הוא רק אזרח של הלאום או פרט שנכלל בקולקטיב הלאומי, והקולקטיב הלאומי כאיזשהו נסע של רעיונות, כמו שדיברנו קודם, היה מאוד פופולרי. אז הרב קוק בסך הכל הכניס את זה לתוך ההגות היהודית. היום העולם שסביבנו קצת השתנה, לפחות אני אומר עוד פעם במישור ההגותי או האקדמי. אני לא בטוח שברחוב זה כל כך השתנה, זאת שאלה אחרת כבר, יש איזה דיסוננס מאוד חזק. אבל בהחלט התלמידים שלו היום נמצאים בקונפליקט הרבה יותר חזק עם הסביבה שלהם מאשר הוא היה. זאת אומרת, הוא להפך, הוא לקח רעיונות שהסתובבו בסביבתו והכניס אותם לתוך ההגות היהודית על קרבה מוקרה, ממש כמו שהם. יש דמיון מאוד, מאוד חזק בין דברים שהוא כותב לבין דברים שכותבים אחרים, עגל וכל מיני, לא דווקא עגל, יש כל מיני גם מחקרים על העניין הזה, ותלמידיו היום נמצאים בקונפליקט מול מה שנמצא סביבם. שאיכשהו נלחמים נגד הרוחות שנמצאות בחוץ שבעצם כופרות ברומנטיקה הלאומית. ואומרים, בסדר, לאום זה לכל היותר התאגדות שאין מנוס ממנה, אבל אל תעשה ממנה יותר ממה שהיא. בכל אופן, זאת התפיסה היסודית שלו. זאת אומרת, שהוא רואה את הלאומיות, את הלאום, כמשהו מאוד יסודי, שהתורה, כמו שקראתי עכשיו את המשפט המסכם, התורה בעצם במהותה היא תורה לאומית. וכל האזרחים הם חלק מאותה תורה לאומית. העבודה הדתית, נגיד להבדיל מהרבה דתות אחרות, בטח בתפיסה העכשווית של הדת, הדת נתפסת כמשהו מאוד פרטי. יש לו אמונה, הוא חי איך שהוא מבין, הוא עובד את בורו, הוא עומד מול בורו, הוא לא עומד מול בורו, אבל זאת החלטה שנתפסת יותר ויותר כהחלטה של האדם הפרטי. אצל הרב קוק אין דבר כזה בכלל, דת פרטית. זאת אומרת, הדת שלך היא, אתה פשוט חלק מהאומה ודת זה אותו דבר. זאת אומרת, מהדת הלאומית. ורק במובן הזה אתה בעצם יכול להיות דתי.
כשקוראים את
התנ"ך נכתב כמו ש... התנ"ך נכתב...
כל העם ילכו לעבוד לאכול דרך שלושת ימים, יעבור את השם מסביב...
כן, אבל אני חושב ש...
לא, לא
פשוט. קשה לנתק את העניין הזה. הרי עד לפני, אני לא יודע כמה, לא הרבה שנים, ההיסטוריה הייתה ההיסטוריה של המלחמות. גם ההיסטוריה הכללית. זאת אומרת, ההיסטוריה, כמישהו כתב היסטוריה, הוא כתב מי נלחם, מי ניצח, מי הפסיד, מי היה המלך ומי הרג אותו. זאת אומרת, זה פחות או יותר הייתה ההיסטוריה. היום ישנה איזושהי תפיסה אחרת של, 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 של תיאורים היסטוריים, שרואים את ההיסטוריה כאיזושהי, יש לה גם כל מיני ביטויים פרטיים. אתה יכול לתאר מה חשב האדם הפשוט ברחוב, מה עשה פלוני, מה עשה אלמוני. לפעמים זה מאיר באור אפילו יותר עמוק את התהליכים ההיסטוריים מאשר המשיכות המכחול הגדולות, כן, שהיו רגילות אצל ההיסטוריונים העתיקים. לכן, כשאתה קורא את התנ"ך, אני לא בטוח שנכון, נכון שהוא מתאר בעיקר את מה שקורה לעם ישראל. כי, בסדר, כי הוא מתאר את ה... מה הוא יתאר? הוא יתאר את מה שקרה למוישה ינקל בן דובי מוישה, בן לא יודע מי שלא יהיה. הוא ברור שהוא מתאר במשיכות מכל רחבות. אני לא בטוח שאפשר, שנכון להסיק מזה שהתפיסה הדתית היא שהנמען של הדת הוא עם, ולא אדם פרטי. במצוות, אני לא חושב שזה בא לידי ביטוי. רוב הגדול של המצוות הן מצוות שנאמרו לאנשים פרטיים. לא לאכול חזיר, לשמור שבת, אין לזה שום דבר קולקטיבי.
כל הנבואות, למי הם נו?
הנבואות ודאי, כי זה תפקידן. הנבואות לא מיועדות לדבר עם אדם פרטי. הנבואות מדברות עם האח.
הרי עד שהקדוש ברוך הוא פנה...
אבל לא, עוד פעם, השאלה איך פונים. התורה יש תרי"ג מצוות. בתוך תרי"ג המצוות האלה, מעט יחסית מהמצוות, הן מצוות שפונות לקולקטיב. ברור, כי הן נאמרות לכל אחד מן הפרטים, מה זאת אומרת? זה היה זה, ויחן שם ישראל נגד האב, כן, לבין ויחנו ישראל נגד האב. אתה יכול לדבר בלשון רבים ולהתכוון לאוסף הפרטים, אתה מדבר עם הרבה אנשים. אבל זה לא אומר שאתה מדבר על הקולקטיב, לאיפה כשמדברים על הקולקטיב מדברים בלשון יחיד. כשאומרים, ואיכן ישראל נגד הער, הכוונה, אנחנו מדברים אליכם כקולקטיב, כגוף אחד. כן, שמה ישראל, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, הם כל הפסוקים הראשונים בפרשת ניצבים, אפשר לראות מעבר מרתק בין לשון יחיד ללשון רבים. ונדמה לי שהוא מאוד משמעותי שם. המעבר הזה בין התייחסות לאוסף הפרטים, לבין התייחסות לקולקטיב שנוצר כתוצאה מהברית הזאת שנעשית שם בערבות מואב.
חזק ונתחזק בעד עמנו.
בסדר, יש הכל, אני לא טוען שאין עם בתורה, לא התכוונתי לזה. אני מתכוון רק לומר שההצגה כאילו שהדת במהותה היא דת לאומית, וכל מה שיש לאדם הפרטי לעשות זה רק להיות חלק מהקולקטיב שעובד את השם באופן קולקטיבי, אני לא חושב שזאת הצגה הנכונה של המסורת שלנו, נדמה לי. זה פרי של התקופה שבתוכה הוא חי, לדעתי, הרב קוק. וזה כמובן היה כנראה חלק מאוד חשוב של מה שנוצר באותה תקופה.
כמו זה,
אני חושב
שההצגה
שלו יהיו עת,
אבל הוא
מציג
ככה את הדת היהודית
בשם הקודם. לא, לא אמרתי שהרב קוק המציא את זה, אמרתי שהוא ישפה, זה מה שעשבים אותו, אוקיי. נו, אז מה?
לא, זה לא תפיסה שכל כך קשה
להציג לב אליה. לא אמרתי שקשה להציג לב אליה, אמרתי שזה לא נכון לדעתי.
לא, תפיסה הרומנטית פתאום
עלו
עליה.
לא שעלו עליה, אני אומר, התפיסה, אתה יודע, ההיסטוריה של רעיונות זה דבר נורא בעייתי. אני פעם דיברתי על זה, היה כנס על הפני יהושע בבר אילן, כן? אז ניסיתי להראות את הניצנים של הלמדנות הליטאית בפני יהושע, כן? שזה, אני לא יודע, 150 שנה קודם, משהו כזה. אפשר לראות את זה. אף אחד לא ממציא כלום בתולדות הרוח. המצאה של יש מאין. תולדות הרוח תמיד בנויים על, על איזושהי מטמורפוזה כזאת. ולכן קשה מאוד לתת, לחלק זכויות יוצרים. על רעיונות. אגב, זה אחד הטיעונים נגד הראייה של זכויות יוצרים כמשהו שבאמת שייך ליוצר. כי אתה בעצם בנוי על הרבה מאוד אחרים, אתה נוספת את הנדבך שלך. אבל בכל זאת נדמה לי שאי אפשר להימלט מזה, לפחות בצורת החשיבה שלנו, להסתכל על, כן, על מישהו כאבי רעיון מסוים. למרות שאתה תמצא תמיד שורשים קודמים עוד קודם. מי שמיסד אותו, הגדיר אותו, שם אותו במרכז, הראה את כל ההשלכות שלו, הוא אבי הרעיון. זה לא בגלל שזה לא היה קודם, או שלא היית יכול לראות את הדברים האלה קודם. אבל נדמה לי ש... אני לא יודע, הרב קוק הוא אבי הרעיון, אבל הוא בהחלט ממסד מאוד חזק של הרעיון הזה בתוך ההגות היהודית, במיוחד שפינוזה בטח לא יכול לחשב ככזה. גם אם הוא חשב כך בצורה הזאת, הוא לא היה חלק מההתפתחות האורגנית של ההגות היהודית. אתה יודע, אז... בטוח, לפחות לגבי מי שהכניס את זה לתוך המחשבה שלנו היום, שהיום להרבה אנשים זה נראה מובן מאליו. זה היה הרב קוק. זה לא בא משום מקור קדום יותר. זה לא אומר שאין. יש מקור קדום יותר שמה אפשר להוציא הרבה דברים. יש דברים על 70 אומות ועל כן וכל מיני דברים מן הסוג הזה. ודאי, חזל מדברים על עמים. מה?
אין שכר בעונש לפרט בכל התנות.
התנ"ך לא מדבר בכלל. איזה שכר לעונש יכול להיות לפרט? מה אתה רוצה שיהיה? את העולם הבא? עולם הבא לא מתואר בתנ"ך.
שיחיה
במסורת לאורך
ימים.
כן.
למה?
לא, כן, יש. יש פה ושם. גם הגשם. מה זה? הגשם זה... הגשם, אחד מכם בעיתם, זה שכר לפרט או לכלל?
לכלל.
למה?
כי אתה תמות בטיפול בבור, בטמות.
אני שואל אם הגשם הוא שכר לפרט או לכלל, מה זה טיפול בבור? למה? מה פתאום?
כי אתה תהיה צדיק.
הגשם הוא שכר לאוסף הפרטים. כל אחד צריך את הגשם, זה הכל. שכר לכלל, פירושו שתהיה לך מדינה יותר, אני לא יודע מה, מתוקנת, יותר עשירה, או לא יודעת מה. גשם כולנו צריכים אותו, ואנחנו צריכים אותו כפרטים. לאן הקרנינה שם בהתחלה יש שם
אחרי שכל... אם אני יחליק ויפול בבור, לא יעזור לי כל הגשם.
מה זה קשור?
זה שכר לכלל,
לא הבנתי. אם אני אמות גם לא יעזור לי השכר לכלל. מה זה קשור לעניין?
נכון.
גשם זה לא שכר לכלל. גשם זה שכר לפרט. אתה צריך לשתות, לא העם צריך לשתות. כל אחד מאיתנו צריך לשתות, מה זאת אומרת? זה שכולנו צריכים את זה, זה לא אומר שזה לכלל. זה אומר שזה נכון לכולנו כפרטים. אתה מדבר על הכלל, אתה מדבר על משהו אחר לגמרי. אתה מדבר על משהו שפונה רק לקולקטיב, לא לכל אחד מן הפרטים שמרכיבים את הקולקטיב. לא יודע, זה... מצווה להקים, שלוש מצוות נצטרו ישראל בכניסתם לארץ. להקים את המקדש, כן, למחות את המלך, למנות מלך. כל אלה הן מצוות קולקטיביות, זה מה שמייחד אותם. למה? כי אני לא מצווה למנות מלך. אני אישית לא מצווה, בכלל לא. מי שמצווה זה הקולקטיב. עכשיו, עכשיו נכון שאם אף אחד לא יעשה את זה, אז גם הקולקטיב לא יעשה את זה. אבל מי שמצווה פה זה הקולקטיב. אבל כשכולנו מצווים לא לאכול חזיר, אז זה הופך את זה למצווה קולקטיבית. מה זה קשור? כל פרט שנאמן למצוות האלה צריך לא לאכול חזיר. מה? גם השכר אותו דבר. השכר זה כמו חזיר, מה זאת אומרת? אומר לך, יהיה לך גשם. מה זה גשם? לכל אחד יהיה גשם בשדה שלו, הוא יוכל לשתות, יוכל לגדל את היבולים שלו, זה הכל. אז מה אם זה לכולנו? לכולנו אין פירוש שזה קולקטיבי. לכולנו זה אומר, זה לא אוסף הפרטים. מה קולקטיבי פה? זה שאנחנו מתפללים על הגשם ביחד, בסדר, כי כולנו רוצים להתפלל על הגשם. אבל זה לא אומר שזה כקולקטיב. זה משהו אחר לחלוטין. יש... כבר אנחנו נכנסים לעניין הזה, יש דוגמה מעניינת, אני חושב שדיברתי על זה פעם, של פילוסוף בשם ג'ון סרל. הוא מדבר על גוף ונפש. יש לו ספר שיצא בהוצאת עם עובד, נקרא נפש מוח למדע, משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק את השם. והוא מדבר שם על תכונות קולקטיביות, כן, הרי היום כיוון שאנשים נוטים למטריאליזם וצריכים להסביר את התופעות הנפשיות כאיזשהו emergence, משהו שנוצר איכשהו כתופעה קולקטיבית מהאוסף הפרטים. כן, יש לך מבנה חומרי, קולקטיב חומרי, ויש לו איזושהי תכונה קולקטיבית שנראית לנו כמו, כן, שמה שאנחנו מתארים בתור המנטלי או הפסיכולוגי או כן, הנפשי. אבל הטענה היא שזה בעצם יוצא איכשהו מתוך החומר. זה לא אומר שיש פה עוד סובסטנציה, שיש פה עוד נשמה, עוד רוח, אלא זה תכונה קולקטיבית של הגוף. אז כשהוא מנסה להסביר את העניין הזה, אני חושב שזה אבסורד להגיד את זה, אגב, אבל זה דיון אחר, אני לא אכנס לזה כאן. אבל כשהוא מנסה להסביר את העניין הזה, אז הוא מביא את הדוגמה הבאה. הוא אומר שישנן תכונות שהן תכונות של הקולקטיב שלא מאפיינות את אף אחד מן הפרטים שמרכיבים את הקולקטיב הזה. דוגמה שהוא מביא שם זה נוזליות. יש אוסף של מולקולות שאנחנו קוראים להן נוזל בפאזה אחת. כן, נוזל, מוצג, נדבר, גם נוזל, גם מוצג וגם גז. אגב, זה שלושת התכונות האלה הן תכונות קולקטיביות. אז מצב צבירה בתכונה קולקטיבית. אז כשאתה מסתכל על מולקולה בודדת, מולקולה בודדת היא לא נוזלית. אין משמעות לדבר על מולקולה נוזלית. מה זה מולקולה נוזלית? נוזל מדבר על היחס בין המולקולות. השאלה היא אם הקשר ביניהם הוא קשיח, או שהקשר ביניהם הוא גמיש. נכון? זה בעצם מה שמגדיר נוזל. אז התכונה ששמה נוזליות, זו תכונה שמאפיינת את הקולקטיב, ולא אף אחד מן הפרטים שמרכיבים את הקולקטיב הזה. אז זה מה שאני קורא תכונה קולקטיבית. התכונה קולקטיבית זו תכונה שאתה לא יכול להצביע על זה שהיא מאפיינת את פרט א', פרט ב', פרט ג', ולכן כמובן גם את הכלל. זאת לא תכונה קולקטיבית, זאת תכונה פרטית של הרבה פרטים. אבל ישנן תכונות שהן מופיעות, זה האמרג'נס שמדברים עליו, שהן מופיעות רק במישור הקולקטיבי. הן לא נמצאות במישור הפרטי. אין. אתה לא יכול לדבר על מושגים של נוזל, גז ומוצק ביחס למולקולה בודדת. אז זה מה שאני מתכנן שאני מדבר על קולקטיביות. הרב קוק לא חידש את זה שכל עם ישראל צריך לקיים את אותן מצוות. זה כל אחד יודע. הרב קוק מדבר על זה שעם ישראל מקיים אותם כעם ולא כפרטים. זאת אומרת שנגיד אם אתה לא תהיה בתוך מסגרת עם, אז תאכל חזיר. אני מקצין, אבל באופן עקרוני. אם אתה לא מסגרת עם, אבל אתה כפרט תאכל חזיר, מי זה מעניין? ואת כל מה שאתה צריך לא לאכול חזיר, או שאתה צריך לשמור שבת, או לכבד הורים, או לא יודע בדיוק מה שלא יהיה, זה רק בהיותך חלק מן הקולקטיב. במובן הזה זה דומה לנוזליות. אני רק בסוגריים אני אגיד למה אני חושב שזה לא דומה לאימרג'ן של הרוח, בגלל שבנוזליות הרי אני יכול לתאר בצורה מאוד ברורה איך התכונה הזאת יוצאת, על ידי אינטגרציה של תכונות של הפרטים. אם אני יודע את השדה שסביב כל מולקולה, אז אני יכול להגיד לכם מראש שזה ייתן עוזר. פשוט אני רואה את השדה שסביב המולקולה, ואני יכול לראות. מה?
אתה יכול להגיד,
אני לא נמיד. אוקיי. בסדר, אולי גם אני לא אבין, אני יכול להגיד גם בלי להבין. אבל התכונה הקולקטיבית היא השלכה ברורה של התכונות של הפרטים. נכון שהיא לא מופיעה כשלעצמה במישור של הפרטים, אבל אני יכול בדיוק להראות איך היא יוצאת מתוך התכונות של הפרטים. אבל מי יראה לי בדיוק איך יוצא רצון חופשי משרשרת גנטית? אף אחד בעולם לא שלא יכול להראות דבר כזה, הוא לא יודע באיזה שפה מדברים על דבר כזה בכלל. זה שטויות, זה פשוט, עוד פעם אני אומר, מה זה שטויות? אולי יימצא פעם משהו כזה וזה יהיה נכון, אני לא יודע, אבל על בסיס הידע המדעי שיש היום, זה פשוט הבלים.
אבל הם כוחים רצון חופשי.
מה?
מישמטאלי.
לא, לא משנה, אז נדבר לא על רצון חופשי, נדבר על תופעות המנטליות. אף אחד לא כופר בהם, כולנו חווים אותם.
כופר בהם, אז הוא אשפז אותו.
רצון חופשי אפשר להתווכח. אז בוא נדבר על אהבה, על תקווה, קמצנות, לא יום כל מיני.
כאב, עזרו את התכונות הגבוהות. סתם, כואב לי, כשזוקר. זה גם תופעה מנטלית.
למה, זה מנטלית?
סתם הכאב זה תופעה מנטלית. מה פתאום? תחושה מנטלית לגמרי. כל תחושה היא מנטלית. יש לו גורמים פיזיקליים, פיזיים. בסדר, כל דבר
גורמות אדום.
כן, בדיוק, כמו אור. דיברנו על זה כבר. שהאור, זה נמצא רק אצלנו בראש. מה שיש בעולם זה גל אלקטרומגנטי, אם אנחנו צודקים. שאם לא, אז גם זה לא. אבל מה שיש בעולם זה גל אלקטרומגנטי, האור נמצא רק אצלנו בראש.
זה לא נמצא בשביל מנטלי, איך אני יכול לקחת כדורים ולסדר את זה? זה משפיע
לך... אתה מטפל בגורם, זה בדיוק הנקודה.
זאת אומרת, הגורם הוא פיזיולוגי.
הגורם הוא פיזיולוגי.
גם תופעות נפשיות, יהיה תופעות
מרשולות. ברור, אתה מכחיש את זה שיש השפעה פסיכופיזית, מה זה ברור?
יש השפעה הדדית, זה לא אומר שאני...
אתה מזהה את שני המישורים. יש השפעות, אוקיי.
אני לא יודע אפילו מה לחפש.
אני אומר שאם בן אדם הדיכאון, ואומרים לו שהכדור
פותר... הכדור הוא יצא מהדיכאון.
נכון, אוקיי.
זאת אומרת שהדיכאון הוא תוצר של מצב פיזיולוגי. מסכים? אבל לא שהדיכאון הוא מצב פיזיולוגי. זה לא אותו דבר.
השאלה אם בן אדם
המישורים
האלה. השאלה אם המישור אחד קיים, אם הגורם הפיזיולוגי קיים, ואני בכוח הנפשי יכול לבחור לא לענות
שלו. זה עוד אפשר להתבקר גם. קודם כל אני מדבר על עצם קיומו של המנטלי. עוד לפני השאלה עד כמה הוא תלוי בפיזי, או שאפשר להתגבר על התלות הזאת. עוד שאלה. קודם כל אני מדבר על עצם קיומו של המנטלי. עצם קיומו של המנטלי הוא עצמו טעון הסבר. בתפיסה מטריאליסטית. מה זה הדבר הזה? אז ההסבר המקובל היום זה מין איזשהו אמרג'נס כזה, זאת אומרת, זה יוצא, זו תופעה קולקטיבית של המכלול החומרי שלנו.
אני שומע משהו שמרגיז אותי, אני נהיה אדום, כעת יתנו לי כדור להורדת לחץ הדם, אז אני אחזרבן, אז מה זה אומר? אז הפיזיולוג אני הייתה בסדר, אבל ההרגשה הנפשית שלי, אני אפילו לא יודע איך לתאר אותה.
אני לא עזוב, אפילו אם לא נצליח לנתק. תמיד הפיזיולוגיה תגדיר את המצב הנפשי. נגיד שאני מקבל גם את זה, עדיין אתה צריך להסביר מה זה מצב נפשי. או לפני השאלה אם אתה יכול לנתק בין הנפש לבין הגוף, או להגיד למרות שיהיה לי חור שם אני אעשה מדיטציה ולא יכאב לי. זה טיפול נפשי שמנתק את הקשר בין הסיבה הפיזיולוגית לבין התוצאה הנפשית. אבל אני אומר, נגיד שאי אפשר לנתק, ונגיד שהכל נקבע על ידי כדורים שיכול לסדר הכל, ועדיין זה לא אומר שהדבר המנטלי לא קיים כמשהו נפרד. זה רק אומר שהוא מושפע או מוכתב על ידי התשתית הפיזיולוגית שיוצרת אותו. זה משהו אחר. כשמדברים על אמרג'נס לא מדברים על השפעה. מדברים על זהות. אז אומרים שאין שום דבר כזה שנקרא מנטלי. זהו, אין דבר כזה מנטלי. מנטלי זה בסך הכל תכונה של אוסף המולקולות, זה הכל. זאת התכונה שלהם. כמו שיש תכונה שהן חומות, יש גם תכונה שיש להן שכל. שהן חושבות. בסדר? זה הטענה. זה שהן חומות אני יודע להסביר, יש לי הסברים מדעיים מצוינים למה הן חומות. אבל איך הן מתחילות לחשוב, לא שאין הסבר, אין עוד את השפה. זאת אומרת, איך בכלל יש איזשהו קשר בין זה לזה, אף אחד לא יודע כלום. וכולם דברים על זה במין איזשהו ביטחון מלא, כאילו שאין, זה ברור, היום מדעי זה כבר, אין מה לדבר, אנחנו כבר מאחורי זה. אני שומע עכשיו איזה קורס בירושלים על רצון חופשי ופיזיקה ובחירה, מדעי המוח, פיזיקה ובחירה חופשית. שם הדת החדשה זה מטריאליזם.
ראיתי את ההרצאה הזאת באינטרנט של סמפולינסקי. סמפולינסקי.
מניפוי של הלייזר.
אז הוא נותן את הקורס. סמפולינסקי.
אבל במחלקה לביולוגיה, במחלקה לביולוגיה, עוזי מוטרו ודני כהן, שמעתי את שניהם אומרים שמי שקושר בין תכונות אנושיות מסובכות, במיוחד פסיכולוגיות, ובין גנים, כנראה לא יודע גנטיקה.
אוקיי. לא, הם לא מדברים על גנים, הם מדברים על מוח. במדעי המוח זה משהו אחר, זה מתקפה מקבילה אבל מכיוון שונה. אבל עוד פעם, מדברים על זה באיזשהו סוג של ביטחון מלא, שבעצם אין אפילו רמז של כיוון, אני לא מדבר על תוצאות שכבר מראות את זה. באמת, זה דבר די מדהים, הדת החדשה הזו שמשתלטת שם. אבל טוב, זה באמת, זה כבר, בוא נסגור את הסוגריים, זה לא ענייננו. רק הנקודה שאני רואה, זה כן דוגמה למשהו שאני רוצה לדבר עליו כאן. וזה היחס בין הקולקטיב לבין הפרט שמרכיב אותו, הפרטים שמרכיבים אותו. כשאני מדבר על תכונה קולקטיבית או על הקולקטיב כנמען של הציווי הדתי, אני לא מדבר על הקולקטיב כאוסף הפרטים, שכולכם צריכים לעשות כך וכך, לכן הבאתי את הדוגמה הזאת. אני מדבר על הקולקטיב כאיזשהו יש מובחן שעומד לעצמו, לא אוסף הפרטים. הוא כמובן מורכב מאוסף הפרטים, בלי אוסף הפרטים הוא לא יהיה קיים. אבל יש בו משהו שהוא במובן האונתולוגי.
זאת אומרת, מעבר לאוסף הפרטים.
כן, יש משהו שקיים מעבר לאוסף הפרטים. זה לא קהילה מדומיינת. זה לא הגדרה טכנית. אנחנו התאגדנו כולנו, קבענו לעצמנו כללים, וזה מה שנקרא עם, או מדינה, או משהו כזה. זאת הגדרה טכנית. ברמה האונתולוגית, אונתולוגית הכוונה הישותית, כן, זה תורת היש. מה קיים? מה ישנו? מה שישנו זה רק הפרטים. הם יכולים להתארגן בצורות שונות, אבל זה רק צורות ארגון של הפרטים. מי שקיים באמת זה הפרטים. והטענה המנוגדת היא טענה שאומרת שלא, במישור האונתולוגי עצמו קיים עוד יש. היש הקולקטיבי. זה עוד משהו חוץ מאשר אוסף הפרטים. אתה יודע, אם נחזור לנוזמיות למשל, אז יכולים לשאול את עצמנו באמת, מי זה העצם שזאת התכונה שלו, להיות נוזלי? זאת שאלה פילוסופית לא פשוטה. כי אם באמת אנחנו לא מקבלים את קיומו של קולקטיב, לפחות בהקשר של מים, לא בהקשר של עם, בהקשר של, או של אדם, אלא בהקשר של מים. מה זה הקולקטיב? זה עושה של מולקולות, שיש אינטראקציה כזו או אחרת ביניהם, זה הכל. אז איך זה יכול להיות שיש איזשהם תכונות שהן תכונות רק של האוסף ולא של הפרטים? רק אם האוסף הזה הוא איזשהו יש, אז יכולות להיות לו תכונות. אבל אם הוא לא יש, אז איך יכול להיות שיש לו תכונות? יש תכונות לפרטים, וממילא לא אוסף. יש פה איזושהי נקודה ש...
קשר בין הפרטים
יוצר
מגע ותופעות עם משהו
מחוץ מלאה. כן, בסדר, אבל כשאנחנו מתארים את התופעות האלה כאיזשהו סוג של... ברור, אבל אני אומר, כשאני מתאר את התכונה הזאת בשם, אני אומר, יש לו תכונה שנקראת נוזליות. בדרך כלל אנחנו מבינים שתכונה זה תכונה של דבר. עכשיו, מי זה הדבר הזה שזאת התכונה שלו? אוסף הפרטים, אין להם את התכונה הזאת. אז לכאורה, טוב, שם אפשר קצת להתבקר, אני לא משהו, אבל זאת שאלה פילוסופית לא פשוטה. שאלה לא פשוטה. בהקשר של האדם או של החברה, זה כמובן הרבה יותר מסובך מאשר אוסף של מים. אז זה של מולקולות מים. טוב, בכל אופן, אולי אני אגיד עוד כמה מילים בעניין הזה. טוב, אני חושב ש... עוד פעם, עמדה אישית שלי, אבל נדמה לי שזה אפשר לראות את זה מתוך מקורות, שעולה איזושהי תפיסה משולבת. זאת אומרת, במובן האונתולוגי, אני חושב שכן, ישנה איזושהי התייחסות שהקולקטיב הוא באמת סוג של יש שקיים לעצמו, הוא לא רק אוסף הפרטים. אבל השיעבוד הטוטלי שעושה הרב קוק לקוטב הזה של המפה, לקוטב הקולקטיבי, הוא נראה לי קצת כבר סוטה הצידה מדי. זאת אומרת, הוא משעבד את הפרט לחלוטין, לקולקטיב. אני אביא כמה דוגמאות, אפילו במובן ההלכתי, כדי שזה יהיה יותר מבוסס. אני, התחושה שלי תמיד שההלכה מבססת דברים טוב יותר מאשר ספרי מחשבה. אז בוא נראה איך ההלכה מטפלת בסוג כזה של דברים. אז דיברנו כבר על הרמב״ם בהלכות תשובה. שהרמב״ם אומר שמה שבראש השנה דנים כל אדם, דנים את העיר ודנים את המדינה. כן? אז הנושאי כלים שלו שואלים, אחרי שדנו כל בן אדם לחוד, מה יש לדון את העיר? הדין של כל בן אדם לחוד, אוסף, תעשה אינטגרציה על כל הדינים של בני האדם הבודדים, תקבל את הדין של העיר. מה יש בעיר יותר מאשר יש באוסף התושבים שלה? אז ברגע שאנחנו רואים שיש דין נפרד על המצב הזה, זה אומר שיש איזושהי התייחסות לעיר כקולקטיב מעבר להתייחסות של כל אחד כפרט. ונדמה שכל אחד יכול לראות את זה, שיכולות להיות חברות, אני מדבר עם אנשים למשל, ששייכים סוציולוגית לחברות אחרות, חילונים, מסתכלים על המתנחלים, לדוגמה. אז חילונים, לא כל החילונים, אבל יש כאלה. אז הם רואים את ה... לא, אני אומר חילונים, כי אני נמצא כנראה בחוץ. אז יש איזושהי התייחסות כאילו שזה כולם אוסף של רשעים מרושעים, שרק מסתובבים נשק ויורים לכל הכיוונים. זה מה שיש שם. ואז אני מנסה כאילו להסביר לאנשים, תשמעו, יש שם אנשים מאוד טובים, אולי יש גם פחות טובים, כמו בכל חברה. אבל יש שם אנשים מאוד טובים, אני מכיר שם אנשים שם, אנשים נהדרים. ואז באיזשהו שלב בדיון, וכמה להפך גם, כי גם כל אחד יש לו סטריאוטיפ על האחר, זה ידוע. אבל באיזשהו שלב בדיון, פתאום אנחנו מגלים שזה לא אומר שמה שאני אמרתי לא סותר את מה שהוא אמר בהכרח. אומרת, יכול להיות שיש אוסף של אנשים שהם נורא טובים במובן הפרטי, אבל איכשהו התוצר הקולקטיבי שלהם הוא תוצר מאוד בעייתי. עכשיו, אני לא אומר שזה ככה, אני רק אומר שהטענות האלה לא בהכרח סותרות אחת את השנייה. יש בהחלט איזשהן תכונות של חברות אנושיות שהן לא תוצאה ישירה או לא אינטגרציה של התכונות של הפרטים שמרכיבים את החברה הזאת. יכולה להיות חברה שמורכבת מאנשים טובים מאוד, או לפחות בהתפלגות סבירה של טוב ורע, ועדיין הקולקטיב נראה רע מאוד.
ברור, כי יכול להיות שיש החלטות של ממשלה של קולקטיב.
כן, אבל אני חושב שזה מעבר לזה. כי הממשלה, א', הממשלה מבטאת משהו. אני לא חושב שהחלטות ממשלה ברורות
בקולקטיב שנרתם
לרעיון. לא את הפרטים, לא
מתייחסת לפרטים. לא, אבל אני מדבר על התנהגות קולקטיבית, לא רק על החלטות שהפרטים יוצרים אותה סך הכל. הרי מה, הלאום לא יכול להתנהג בעצמו. ההתנהגות של לאום זה דרך ההתנהגות של הפרטים. אז איכשהו כשאתה מסתכל בסקאלה הרחבה, אתה בעצם רואה חברה בעייתית. כשאתה מסתכל בסקאלה המצומצמת, ברזולוציה יותר גבוהה, אתה רואה בעצם אנשים נהדרים. וזה יכול לקרות. זה, אני חושב שיש לו מעט תופעות כאלה. יש פה איזשהו סוג של בעיה. מה?
זה טענה לדעתי, זה לא עובדה.
אני לא יודע, זאת התרשמות, אני יודע.
זה לא יכול.
אתה חושב שלא, אני חושב שגר, כל אחד יחליט לעצמו משהו בשם. אני לא עשיתי מחקר, אני לא יכול להציג פה תוצאות של מחקר, אבל כל אחד יכול להתרשם ממה שמסביבו. אני חושב שאנחנו יכולים לראות תופעות כאלה, אני לא חושב שזה תופעות מופרכות, זה תופעות שאנחנו מכירים. אני לא יודע, ככה נדמה לי. אני אומר לך יותר מזה, בדוגמה שהוא דיבר קודם, ישנם מצבים מאוד בעייתיים בהתנהגות הקולקטיבית של הקבוצה הזאת. למרות שאני מכיר הרבה מאוד אנשים והם אנשים נהדרים. ועדיין אותם אנשים עצמם, בהתנהגות הקולקטיבית לפעמים יש שם התנהגויות בעייתיות. כן, אני אומר לך את זה בתור מישהו שכן מכיר אותם, ככה אני חושב, מה זה אומר? זה לא עובדה, זה שיפוט, אבל ככה אני חושב. והוויכוחים האלה ככה הסבו את תשומת ליבי לנקודה הזאת, ואני אומר לי, תשמע, האנשים האלה הם אנשים נהדרים, עוזרים לסביבתם, הכל נהדר, אבל יש איזשהו קבוצות של אוכלוסייה שהן שקופות מבחינתם. אז מה? אז אם הם לא נפגשים עם הקבוצות האלה, אז לא תראה בחיים היומיומיים שלו שיש לו אספקטים בעייתיים. הוא איש נהדר, הוא עוזר לכל שכנה, הוא עוזר לכל...
מי שאמר את זה, אני די משכנע שהם מתחילים שקופים מבחינתם.
נכון, לא, הוא לא אמרתי שהוא נקי מזה. אף אחד לא נקי מזה, אני רק מביא דוגמה. לא, עוד פעם, אני לא עושה תחרות מי יותר טוב. אני מביא פה איזושהי דוגמה לדיסוננס שיש בין תכונה קולקטיבית לבין תכונה של פרט. זה קיים בכל מקום, ברור שכן, אין אף אחד לא נקי מזה, אבל אף אחד לא נקי מזה.
אבל לא צריך ללכת למודל מסדר שני כזה, לחפש התנהגויות בעייתיות. הבעייתיות של הקולקטיב יכולה להיות מעצם ההגדרה. כלומר, יש פה אוסף של אנשים, פילוג רגיל, חלקם נהדרים, קיבלו...
ההגדרה
שלהם כאנשים, אנשים שקיבלו החלטה לגור מעבר לגבולות הקו הירוק, סוכות, אז זה מהווה מעין התנהגות קולקטיבית שתוקעת את כולנו בבעיה עליבה דה השמאל. ובגרסה ההפוכה, אנשים נהדרים, אבל שמשותף להם ההחלטה לא לשמור תורה ומצוות, מבחינת הראייה שלנו, מהווה סוג של אמנה שחורה שרובטת על הכל.
אלה דוגמאות שהן יותר מדי פשוטות. אני לא חושב שהן משקפות טוב את הדיסוננס שאני מדבר עליו. כי בדוגמאות האלה, שמישהו הוא טוב מבחינה מוסרית, אבל הוא לא מקיים את חובותיו הדתיות, אז גם במישור הפרט אני יכול לתת את ההבחנה הזאת, אתה לא צריך להגיע לקולקטיב. במישור הפרט, אני אומר, תראה, אבל אדם הזה איש נהדר, אבל הוא לא שומר שבת, מה לעשות? הוא נשוי לגויה, הוא לא אוכל חזיר, אני יודע מה. אז הוא לא בסדר במדדים הדתיים, למרות שהוא איש נהדר, במובן האישי. זה לא, אתה לא חייב להגיע לרובד הקולקטיבי כדי לראות את את ההבחנה הזאת. אני לא חושב שזה, זה לא הטיפקט של המעבר
לעבר הקולקטיב. הוא עוצר את תהליך השלום, כי הוא בחר לגור. כפרט הוא בחר לגור שם.
לכן אני אומר, גם הדוגמה הזאת, אני לא חושב ממצא, כי הוא לא מדבר על עוצר את תהליך השלום. עוצר את תהליך השלום הוא עושה את זה במודע, מתוך תפיסה אידיאולוגית. הוא חושב אחרת ממך, אולי. אבל אני מדבר על ההתנהגויות, במובן המוסרי. לא על עצירת תהליך השלום במובן הפוליטי. התנהגויות במובן המוסרי. שלפעמים ישנה התאכזרות, ישנה אי התחשבות, לא במקומות שצריך ושפוליטית אין ברירה, אלא גם במקומות שלא צריך. אז יש דברים כאלה, היו דברים מעולם. בסדר? אז מה זה אומר? זה אומר שאנשים לא טובים, תהיה שכן שלא תראה, הוא איש נהדר. יש משהו, לא יודע, איזושהי תכונות שנוצרות ברובד הקולקטיבי שלא קיימות במישור הפרטי. יש איזשהו מעבר כזה. ואני חושב שהתורה מדברת אלינו בשני המישורים האלה, שדנים אותנו כאנשים פרטיים, ואחרי זה דנים את העיר ואת המדינה, אז דנים אותנו בשני הקובעים שלנו. שבו דבר שיחליטו להרוג את כל העיר, כי העיר היא חוטאת, ברור שאנחנו כולנו כתושבי העיר נמות. אין לנו שתי נשמות, יש לנו אחת. אבל כל אחד מאיתנו משמש פה בשני כובעים. יש לו כובע של אדם פרטי, ושם הוא נידון האם הוא איש טוב או לא איש טוב, ויש לו כובע של אזרח המדינה, או אזרח העיר, או אזרח הקהילה שלו, ושם יכול להיות שהוא יצא רע מאוד בדינו. ומאוד, ולא בטוח אגב שתמיד באשמתו. זאת אומרת, לפעמים הבן אדם ינסה בכל כוחו לתקן את חברתו. אבל הוא חלק מחברה מושחתת. אז הוא ייתן את הדין, יחד עם החברה המושחתת, תוכל הוא נמצא. או לפחות יכול להיות. לא נראה מה הוויכוח של אברהם עם הקדוש ברוך הוא, נראה שהיה שם רק לא, זה דווקא לא נמצא. אבל הרי הוויכוח עם לוט לקדוש ברוך הוא, כמה צדיקים יש וזה, ואתה לא מצאו אף אחד. אברהם, סליחה. ברור שהיה שם איזושהי התפלגות, אני מניח, כן. בסדר, בקיצור, יש שתי תופעות. אני אתן אולי עוד שתי דוגמאות שמבטאות את העניין הזה עכשיו ברובד ההלכתי ממש. תראו, יש
אסדום לא כתוב בתהום כל העיר עליהם?
כל העיר זה הוא בוקח לא, זה לא ממש כל העיר עד האחרון.
פני העיר, פני העיר כתוב, אבל בסוף זה פני העיר שם. החשובים, הפרצוף של העיר.
חזל גם רואים בעצמם, כל פירושו רוב, זה כל. לא חייב להיות דווקא כל. הוא בוא ככולו.
בתום כל העיר זה
הלאומי. אתה אומר כל העיר באה. מה זה כל העיר באה? כלומר, באו הרבה אנשים, באו חלק נכבד מתושבי העיר. לא אומר שלא היה אף אחד שלא היה שם.
כל העולם ואשתו.
טוב, בכל אופן. לא היה בסדר, זה באמת הוא ניצל. זה מה שאמרתי, דווקא לא תודה לא טובה, כי לא היה באמת בסדר, אבל הוא ניצל, או שבסדר, או שלפחות היה לו זכות של אברהם. לא, הקדוש ברוך הוא הציל אותו, לא אברהם. הקדוש ברוך הוא הציל אותו,
ניצל מאוד למצרים.
מה?
היו כאלה שלא
עשו. לא, ברור, יש אנישה קולקטיבית, וזה בכל הרעיון של אנישה קולקטיבית. מה
אולי? שמעתי פעם שיעור או קריאה של פרשת לוט בסדום. כתוב שם שאנשי העיר, אנשי סדום, מליקו בסנדרים וילאו למצוא הדלת. מה זה תורם לנו הפרט הטכני הזה שהם נילאו מלמצוא את הדלת? האם המטרה של התורה זה סתם לגלות לנו מדוע לא טל ולא עבר לינץ' באותה הזדמנות? זה לא הסיפור. הסיפור הוא, התורה רוצה להעביר לנו את המסר עד כמה הם היו מושחתים וראויים להשמדה, לעונש שהקדוש ברוך הוא גזר עליהם, שאפילו לאחר שיקחו אותם בסנדרים, והם מבינים שכוח גדול מתערב פה לרעתם, הם עדיין אובסס, הם עדיין אחוזים בתאווה שלהם.
לא שהם לא רוצים את הדלת, הם לא רוצים למצוא את הדלת.
הם רוצים למצוא, לא, הם לא הצליחו למצוא את הדלת, הם המשיכו לבחור. למרות הסנדרים, הם לא הצליחו את המסקנה, רגע, מה קורה פה, נלך הביתה להתרפא, הם ממשיכים לחפש את העבירה. אז אם זאת המגמה של התורה, אז כנראה שכל העיר זה כל העיר.
לא,
כי התורה רוצה לה, כי המסר של הפרשה הוא זאת שלסדום הגיע לאחרת.
בעיר הנידחת, רבותה, יש הלכות. בעיר הנידחת, אז עודשים גם אנשים שלא חטאו. ילדים אפילו. יש פה, יש אנישה קולקטיבית בתורה, וזה כל הנקודה. את ההתקוממות כנגד אנישה קולקטיבית שמאוד מקובלת היום, נובעת מראייה אינדיבידואלית של המציאות סביבנו. היא נובעת מזה שהאנשים שסביבנו זה אותו של אנשים פרטיים. ולכן את כל אחד צריך לדון לפי מה שהוא עשה, טוב או רע. אנישה קולקטיבית תמיד מניחה משהו קולקטיבי. אתה מאמיש מישהו למרות שלא מגיע לו. למה? באיזה זכות אתה מאמיש אותו? אתה מאמיש אותו בגלל שהוא חלק מהקולקטיב הרע, למרות שהוא עצמו איש תורה טוב. אז יש פה, מאחורי הוויכוחים הכאילו מוסריים, לא כאילו, הוויכוחים המוסריים האלה עומדות תפיסות מטאפיזיות שונות. זה מתחיל ממטאפיזיקה, זה לא מתחיל ממוסר. השאלה, איך אתה רואה את המציאות שסביבך? האם אתה רואה את מי שמולך כאוסף של אנשים, או שאתה רואה את מי שמולך כעם? זה משהו אחר לגמרי. זאת אומרת, אם אתה רואה אותו כעם, יש מקום בנסיבות מסוימות לאנישה קולקטיבית. אם אתה רואה אותו כאוסף של אנשים, פתאום אתה מאניש קולקטיבית. מה זה קשור? מי שחטא חטא ומי שלא לא. תפיסות שמאוד, נגיד, רווחות היום, זה תפיסות מאוד אינדיבידואליסטיות, ולכן אפילו במקומות שזה נראה לגמרי פרופורציוני, כן? לא מסכים בשום אופן, אסור לך לפגוע בחפים מפשע. למה? כי יש פה איזושהי תפיסה אינדיבידואליסטית, ובאמת במשקפיים כאלה זה באמת לא מוצדק. אתה לא יכול לפגוע במישהו שלא חטא בשביל להציל את עצמך, על פי ההלכה אתה לא יכול לעשות את זה. ההלכה אומרת, אתה לא יכול להציל את עצמך בנפש חברך. זה ירג ועל יעבור. אתה לא יכול להרוג מישהו כדי להינצל. אז מה, מה היתר לפגוע באנשים חפים מפשע, גם אם זה נגיד מסכן אותי באיזשהו מובן? רק אם אתה רואה את הדבר הזה כקולקטיב. כי אם אתה רואה את הדבר הזה כקולקטיב, אז אתה בעצם אומר, הם חלק מהגורם שמסכן אותי. הם לא חפים מפשע בלבד. בכובע שלהם, האינדיבידואלי, הם חפים מפשע. אבל בכובע הקולקטיבי שלהם, הם רודף. אתה רוצה, אני לא יודע מה, להפציץ איזשהו מקום, או מכונית, כן, של ה... איך קראו לו, איך יעייש? ההוא ש... לא, לא, איך יעייש.
המאנדט.
לא, זה יש לי עם פלאפון, אבל היה מישהו במכונית עם הפצצה של הטון. לא זוכר טוב מזה, איך קראו לו.
הירושימה
ונגסה. אז אתה מוריד שם פצצה על בן אדם שהוא עצמו מסוכן, אז הוא מסכן חיים, ואתה צריך לטפל בו, אין חוכמות. אבל מצד שני הוא נוסע עם אשתו וילדיו, או עם כמה אנשים אחרים באוטו. אז יש איזושהי התנגדות נורא חזקה להוריד פצצה על האוטו הזה. לכאורה ההתנגדות הזאת היא מוצדקת. ההתנגדות הזאת היא מוצדקת כי אסור להציל את עצמי בנפש חברי. זאת ההלכה. אסור לי להרוג מישהו כדי להינצל. יארג ואל יעבור. מה היתר באמת שבכלל יכול להיות לעשות דברים כאלה? רק תפיסה קולקטיבית. כי בתפיסה קולקטיבית אתה בעצם אומר, מי שמאיים עליי הוא לא בן אדם המצוין שאותו אני רוצה להרוג. מי שמאיים עליי זאת הקבוצה שהוא משתייך אליה, פועל מטעמה, נותן כל לגיטימציה ברמות כאלה או אחרות. ממילא עכשיו אני יכול לצייר את כל הקולקטיב הזה במעמד של רודף, לא במעמד של צד שלישי שאסור לי להרוג אותו כדי להינצל. אלא אם הם באמת במעמד של רודף, אז אני יכול להרוג אותם. מצד שני אבל, אז אולי אני אהרוג אותם בכלל, גם אם הם חפים מפשע והם לא יושבים איתו במכונית.
זה לא רק הוא, גם אני זה לא רק אני, אלא זה כולם.
נכון, ברור.
הוא לא מסכן אותי, הוא מסכן את
כולם. ברור. זה מאבק בין שני קולקטיבים, זה בדיוק הנקודה. ותשימו לב, הרבה מאוד מהוויכוחים המוסריים שמתנהלים סביבנו יוצאים מהנקודה הזאת. זה מתחיל משם, זה לא מתחיל מעקרונות מוסריים, זה מתחיל מאונתולוגיה. זה מתחיל מהשאלה, מי הם הישים שאני רואה שעומדים מולי? זה עמים או זה בני אדם? אם אתה רואה את הכל כקהילות מדומיינות, שזה בדרך כלל התפיסה, נקרא לה שמאלית, לפחות מה שנקרא היום שמאל, פעם שמאל היה הפוך לגמרי, אבל לפחות לא הפוך לגמרי בעצם. קומוניזם זה גם כן לא קיבל קהילות, הוא רצה שכל העולם יהיה, כן, אבל לא משנה. בכל אופן, השמאל, מה שנקרא היום שמאל, נוטה לתפיסה אינדיבידואלית. נוטה לתפיסה אינדיבידואלית, פירושה של דבר שאתה רואה מסביבך אנשים פרטיים, אתה לא רואה קולקטיב, אז הם צודקים. לשיטתם, אסור, אסור להרוג חף מפשע כדי להינצל. ובמקום שאתה רואה קולקטיב מולך, אז אתה אומר, טוב, כולה, זה, מי שרודף אחריי זה לא המהנדס ההוא, מי שרודף אחריי זה הקולקטיב, ואם אני צריך להרוג אותו כדי להינצל, אז אני הורג אותו כדי להינצל. אז תשאל אותי בסדר, אז אולי אני ארוג חפים מפשע גם בלי שהם יושבים ליד המהנדס במכונית, כאן נכנס הכובע השני, וזה מפשפש הצד הימני של המפה. כיוון שיש שני כובעים לכל אדם. כל אדם הוא גם אדם פרטי וגם חלק מקולקטיב. אז במקום שאתה צריך לפגוע במישהו ששייך לקולקטיב כדי להינצל, אתה יכול לעשות את זה, כי יש פה דין רודף. אבל אתה לא יכול לעשות את זה סתם ככה, בגלל שהוא לא באמת רודף. זאת אומרת, בכובע הפרטי שלו הרי הוא לא רודף, הוא רודף רק בכובע הקולקטיבי. אני אומר לך חף מפשע, כן? אז הוא בכובע הפרטי שלו הוא לא רודף, רק בכובע הקולקטיבי. אז הוא חסר להרוג אותו, הוא לא רודף. אז ההסתכלות הזאת על שני כובעים, שני הכובעים האלה באים ביחד, אתה כל פעם צריך לשים לב באיזה כובע אתה מדבר. אני אביא לכם דוגמה אחרת בתוך הציבור, לא מה היחס כלפי חוץ. יש, כתוב בתורה, לא תגור מפני איש. הגמרא אומרת, יכול שהדיין רואה בעל דין אלם, כן, אלים, שמסכן אותו, הוא מפחד לפסוק נגדו. האם הוא יוכל להסתלק מן הדין? בטח לא לפסוק לטובתו, זה ודאי לא יכול לעשות. אבל הוא יכול להסתלק מהדין, מה אני צריך להסתפך, מה לי ולצערו, כן? אסור. עכשיו, עד כמה אסור, החשש שהוא ירביץ לו, זה מספיק טוב, שהוא ייקח את ממונו, להרוג אותו, עד איפה הדיין חייב להסתכן? אז יש פוסקים שאומרים שעד ספק פיקוח נפש. עד ועד בכלל. כולל ספק פיקוח נפש. אז בספק פיקוח נפש אסור לך להסתלק, אתה חייב לדון את הדין. זה מאוד רלוונטי, אגב, דיברתי עם מנחם כמה פעמים. זה מאוד רלוונטי, לפעמים שופט מרגיש מאוים. השאלה אם הוא יכול, לא יודע, לעשות את זה פויסטיק. זה לא פשוט, מצב לא פשוט. אסור לו. אסור לו, אפילו למצב שספק פיקוח נפש. ואז השאלה שעולה, מה זאת אומרת? הרי אין, רק שלוש עבירות חמורות נדחות בפני פיקוח נפש. מה, דוחות פיקוח נפש, סליחה, איך, מאיפה אתם את לא תגורו? איך לא תגורו דוחה את ספק פיקוח נפש? אז התפיסה המקובלת היא, נדמה לי לפחות, זה מה שההסבר שעומד מאחורי זה, זה שברגע שמדובר בצורכי הכלל, אז חשש מהערעור של המבנה המשפטי, החברתי, השלטוני, הוא פיקוח נפש. הוא פיקוח נפש של הכלל. זאת אומרת, זה יפרק את הכלל, גם אם אף אחד מהפרטים לא ימות. אבל זה פיקוח נפש של הכלל. וכיוון שכך מותר לך, או לא מותר לך, אתה חייב אפילו להיכנס למצב של ספק פיקוח נפש. רק אז עולה השאלה הפוכה. למה לא ודאי? זה נקודה נורא חשובה. למה לא ודאי? זה יטריד אותי מאוד. זאת אומרת, בשום מקום בתורה אנחנו לא מוצאים הבדל בין ספק פיקוח נפש לוודאי. זאת אומרת, מה שדוחה, מה שפיקוח נפש דוחה אותו, גם ספק פיקוח נפש דוחה אותו. ומה שלא נדחה, אז שניהם לא נדחים. איפה מוצאים הבדל בין ספק פיקוח נפש לוודאי? אין הבדל כזה.
משעת
השמד,
אפילו על
הרקת דנצנה. לא, לא מדובר על שעת השמד. מי מדובר פה על שעת השמד?
לא, אז תביאו, אתה יכול להגיד, אולי זה עוד הרבה יותר
גמור
משעת
השמד
דבר כזה.
לא,
אם אין בית משפט, אז
זה... בסדר, זה מה שאמרתי. בקיצור, בגלל הסכנה למרקם החברתי, זה נחשב פיקור נפש.
לא,
זה
גמור, אבל למה אתה עומד? לא,
לא, אולי אתה מבטא. לא בוודאי, אם אומרים רק בספק, לא בוודאי. זה מה שפוסקים אומרים. גם אלה שאומרים על ספק, לא כולם מסכימים אפילו על ספק, אבל אלה שאומרים על ספק אומרים ספק ולא ודאי. ואז שאלה למה, זה מה זה שום גדר הלכתי? למה?
כי הוא
יערוג
את הדיין.
לא, יצא פסק, הוא יערוג אותו אחרי זה, הוא יתנקם בו, אבל הפסק יצא. למה? פסק יצא, מה זה, למה לא יצא? הוא ישים לו פצצה למכונית, אבל הוא ייכנס לכלא, מה זאת אומרת? פסק יצא.
אם הוא
לא תחלים, אז... לא, לא חושב שזאת הנקודה. הנקודה היא נקודה אחרת. זה כמו, תחשבו למצב של חייל בצבא. חייל בצבא סכן את נפשו במלחמה. סכן את נפשו. אנחנו דורשים מבן אדם לסכן את נפשו. על מה? על איזשהו פיקוח נפש של הקולקטיב, נכון? האם אני יכול להורות לחייל להיכנס למצב של ודאי פיקוח נפש? כמו הג'יפ במיטלה, כן? שם ביקשו מתנדב. לא שלחו בפקודה מישהו. ומה שזה אפילו בקוד האתי, אם אני זוכר נכון. שאתה לא, אתה לא, אי אפשר לכפות בן אדם להיכנס למצב שהוא בוודאי יערג. למרות שמלחמה זה מצב שיש ספק פיקוח נפש. ולכאורה הייתי אמור גם לא להיות יכול לכפות בן אדם להיכנס למצב כזה. אבל זה מותר, זה ודאי. בגלל שאחרת זה פיקוח נפש לציבור. אז למה לא ודאי? צריך את זה בשביל להצליח במלחמה. טוב, אני מניח כרגע כמובן שזאת פעולה שנדרשת כדי לנצח את המלחמה. אז למה לא? עוד פעם, זה אותה דבר כמו קודם. יש לבן אדם גם כובע פרטי. הבן אדם הוא לא רק חלק מהקולקטיב, הוא גם אינדיבידואל, יש לו שתי פנים. אז בספק פיקוח נפש אתה אומר, תראה, אתה לוקח על עצמך את הסיכון, כי אתה חלק מהקולקטיב, אתה חייב להקריב את עצמך, כי זה תפקידך, אחרת הקולקטיב לא ישרוד. אז במקום שאני אומר לו, תשמע, אתה חייב למות בוודאי, לא ייתכן שאני, זאת שאלת המידתיות, לא ייתכן שאני אומר לבן אדם, תשמע, אתה מקובעך הפרטית תתעלם לחלוטין, אתה משועבד לחברה לחלוטין, לא, יש לי זכויות גם כאינדיבידואל, אם אני מחליט למסור את עצמי, אז אני אבורך, אבל אי אפשר, הקולקטיב לא יכול, הוא לא בא לבית בלעדי עליי, אני גם חלק מן הקולקטיב, אבל אני גם אדם פרטי, אז אותו דבר עם השופט, אני אומר לשופט, תראה, אם אתה בספק פיקוח נפש, אז אתה חלק מהקולקטיב, ואתה חייב להיכנס למצב של ספק פיקוח נפש, אין ברירה, זה תפקידך. אז במקום שהוא בטוח יהרג, אני אומר, תשמע, אם אפשר לנסח את זה בצורה קצת קטנונית, כן? אז הוא כבר מחוץ לקולקטיב, הוא בטוח יהרג, אז הוא לא חייב גם. אבל אני לא חושב שזאת הנקודה. הנקודה היא נקודה של מידתיות. זאת אומרת, יש איזושהי דרישה מסוימת מהאינדיבידואל שאני לא יכול לכפות אותו על ידי הקולקטיב. לא, הוא לא משועבד כולו להיבט הקולקטיבי שלו. יש לו איזשהם זכויות כאינדיבידואל.
יש הבדל בין השאלה אם מפקד פלוני יכול לצוות על חייל אלמוני לבין השאלה מה הקדוש ברוך הוא דורש מהשופט הזה. זו שאלה אחרת לגמרי.
בסדר, ועדיין, התשובות לשתיהן היא אותה תשובה. לא בהכרח, אבל זה לא בהכרח, אבל זאת התשובה. אלה העובדות ההלכתיות. אלה העובדות ההלכתיות. אלה העובדות. עכשיו אפשר להגיד אם זה הכרחי או לא הכרחי. בסדר, תבדוק על מה בדיוק הם דיברו שם. אני אומר לך שלדעתי אלה העובדות ההלכתיות. עכשיו אפשר להתחיל לדון אם זה הכרחי או לא הכרחי. הדיון אחר. אני חושב שזה בדיוק הביטויים לכפל הכובעים הזה שכל אדם נמצא בו, שמצד אחד אתה משחק תפקיד של איזשהו פרט מתוך קולקטיב ועד כדי ספק פיקוח נפש, זאת אומרת זה די מרחיק לכת, אבל יש גבול. אי אפשר לדרוש מבן אדם להתאבד בשביל הקולקטיב, זה לא, אם יש סיכוי שהוא יישאר בחיים, ויש גם סיכוי שהוא ירד, אפשר להגיע עד שם, במקרים קיצוניים. אבל אתה לא יכול למחוק את הזכויות שלו כאינדיבידואל, אתה לא יכול למחוק את ההיבט האינדיבידואלי שלו. יש גם היבט כזה, במקביל. לכן נדמה לי שהתמונה, לפחות איך שאני מבין מתוך ההלכה, עולה איזושהי תמונה מעורבת. זאת אומרת, יש בהחלט הכרה בהיבטים קולקטיביים, אבל כל אדם הוא גם אדם פרטי. אני גם עובד את השם כמי שעומד מולו כאדם פרטי, לא רק דרך הצינור הקולקטיבי, כחלק מהקולקטיב שעומד מול הקדוש ברוך
הוא. רמב"ן יכול תשובה, שאדם יראה עצמו חפיו זכאי שעשו חייו, עשה ככה
את העולם כולו.
ומיד אחר כך הוא עובר להגיד את אותו טיעון, אבל ברמה של האדם כחלק מהקולקטיב. יראה את אנשי עירו, חפיו זכאי.
עכשיו הוא ממשיך, בואו נקרא הלאה. ויגמר הרעיון הזה, להיות חל בלב העמים בכל עוזו ותפארתו, לא יצויר כלל נסיעת גוי על גוי חרב. כן? אם כולם יבינו את הרעיון האוטופי הזה, אז לא יהיו מלחמות, הכל יהיה נהדר. למה? כי כל גוי יסכיל, כי החרב שהוא נושא אל זולתו, את נפשו הוא קובע. זאת אומרת, אם אתה תהרוג את הגוי האחר, את העם האחר, אתה בעצם פוגע בעצמך, כי לכל אחד יש איזושהי תרומה למכלול. ולא כדאי להיפטר ממישהו שיש לו איזושהי תרומה, כי הוא תורם גם לי. לבד משפט הצדק שישתכלל, להיות מתאב בנפש הריגת אנשים ושפיכת דמם, ולא תוכל כל סיבה מדינית שבעולם לתאר נבלת רצח זאת, בהיותה מבוררת בלב בתהרת הרגשתה האמיתית. כאן יש גם נקודה נורא מעניינת. הוא בעצם מבסס פה עיקרון מוסרי, לא לצאת למלחמה, כן, שגוי אחד לא יהרוג גוי אחר, על מה? על שיקול תועלתני. נכון? בעצם אני אומר, אם אתה הורג אותו, אתה תיפגע בעצמך, כי יש לו איזושהי תרומה שתחסר לך. אז בעצם ההתנהגות המוסרית, הלא לרצוח או לא לצאת למלחמה, מתבססת כאן על פרגמטיות. זה שיקול פרגמטי, בעצם אתה תפסיד, תועלתני. נכון? לא בגלל הערך של חיי אדם. נכון שבהמשך הוא כותב, לבד משפט הצדק שישתכלל, וגם יהיה פה איזושהי מחויבות מוסרית.
זה יגיע לזה שזה יהיה גם פשוט
אפילו במיוחד. הפסקה הבאה הוא אומר יותר מזה, אולי אפשר לקרוא את הפסקה הבאה.
מה זה את נפשו הוא קובע? את עצמו הוא גוזל?
כן, כן. זה פסוק.
אתם קובעים.
כן. וכמשפט כל המידות הטובות וכל המעשים הטובים שבעולם, שהשער להיכנס בהם הוא אהבת עצמו, הוא מודע לזה, למעבר הזה, שכר ועונש, ואהוב כדי שיאהבוך, ומתוך שלא לשמה, בא לשמה. הוא בעצמו מודע לזה שהוא עבר פה מנימוק תועלתני לנימוק מוסרי, נימוק מהותי. הוא אומר שזה מתוך שלא לשמה, בא לשמה. אנחנו מתחילים עם זה שאנחנו מכירים בזה שהזולת תורם לנו, לכן אנחנו לא פוגעים בו. אז מתוך זה אנחנו גם נגיע לתחושה שבאמת אסור לפגוע בו כי אסור, כי זה לא מוסרי. לא בגלל שאני אפסיד מזה. כי כן משפטי העמים. מוכרח שהתפתחו תחילה באופן המובן, איך שכל אומה היא בהצלחתה מטיבה את מצב הכלל. וכי חילוק האומות אינו כי אם הסכמה בדויה להגדיל רושם, שימו לב, ממש כן, מדומיינת, נכון? להגדיל רושם של שלי שלי ושלך שלך, באין מטרה, כי אם תכלית עליונה לצופה בזה, לשכלול האנושיות כולה על ידי הרחבת כל המקצועות שכל אומה ואומה מיוחדת בהנה. כן, הקהילות המדומיינות זה מצב שהוא שלא נשמע, הוא לא טוען לטובת קהילות מדומיינות, הפוך. הוא אומר, העולם מתחיל מתפיסה שיש מקום ללאום כקהילה מדומיינת. אבל מתוך זה הוא יגיע לתפיסה מהותנית, שבעצם אומרת, מה פתאום? לכל עם יש איזשהו תפקיד אמיתי, לא רק שהוא קהילה מדומיינת. עכשיו כאן זה פשוט הזכיר לי נקודה חביבה שפעם, נדמה לי שגם באיזו סעודה שלישית פעם דיברנו על זה, יש אצל יונה, ספר יונה, יש שם את הקיקיון, הקדוש ברוך הוא מגדל לו את הקיקיון. ואז הוא שולח ים תולעת ורוח קדים ומייבש את הקיקיון, ואז יונה ככה שואל את נפשו למות, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, היטב חרה לך, היטב חרה לי עד מוות. ואז הוא אומר, אתה שלא חסת על הקיקיון ולא עמלת בו ולא גידלתו, אז אני לא אחוס על נדבי העיר הגדולה, כן, של אנשים רבים ובהמה רבה וכו'. מה זה הקל וחומר הזה? הרי זה קל וחומר טיפשי. יונה חס על החיקיון, יונה חס על עצמו. יונה חס על החיקיון? היה לו חם, לא היה לו צל. איזה מין השוואה הזאת? הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה לא חס, אתה חס על הקיקיון, אז אתה רוצה שאני לא אחוס על נינווה? הוא לא חס על הקיקיון, הוא צריך צל. חם לו במדבר, הוא צריך צל. איזה מין קל בחומר זה? אז אני חשבתי על שתי תשובות אפשריות, ואחרי זה הייתה לי שלישית. תשובה ראשונה, שזה הראש הקרימינלי שלנו. אולי באמת יונה כן חס על הקיקיון, וזה לא אגואיסטי. אנחנו רגילים לזה שאם בן אדם פועל על פי האינטרסים שלו, אז הוא אינטרסן. נכון, זה יתאים גם לאינטרסים שלו, אבל אולי באמת יונה חס על הקיקיון אמיתי. מי אמר שלא?
אתה
מתאר את
זה בהקשר של
מי
שהיה לו חם
ושהוא נשאל את נפשו למות. לא, ברור, אבל אני אומר, ברור שהפריע לו החום. הכשאלה אם היה רק זה, או שבנוסף הקדוש ברוך הוא הכיר את ליבו, והוא רואה שיונה אולי חס על הקיקיון באמת. אנחנו תמיד, אנחנו מפרשים דבר כזה, אנחנו מפרשים אותו בעין רעה בעצם. לא, הוא אינטרסנט, לא באמת אכפת לו מהקיקיון. אבל לא נכון, אולי באמת היה אכפת לו מהקיקיון, לך תדע, מי אמר שלא? הוא היה צריך את הקיקיון, בסדר, אבל מי אמר שרק הצורך גרם לו למחאה? אולי גם האכפתיות?
אבל הייתה שם גם תולעת רבע, שרצתה לאכול.
אוקיי. אני יודע אם הוא ראה את התולעת הזאת. בכל אופן, גם הייתה רוח קדים, זה התולעת לבד כנראה לא עשה את זה, אני לא יודע. בכל אופן...
רוח קדים עשה, אמרה לו להיות להגיש...
התולעת לבד עשה את הקיקיון, הרוח הקדים ועד להקצין את המצב שלו. טוב, בכל אופן, זה כיוון אחד. הכיוון השני הוא כמובן כיוון הפוך. אולי באמת גם הקדוש ברוך הוא לא חס על נינווה אלא צריך אותה. אחרת למה הוא ברא אותה? למה הוא ברא את נינווה? הוא ברא אותה כי הוא עוד פעם צריך באיזשהם משמעויות, לא ניכנס עכשיו לכל הבעיות התיאולוגיות שנובעות מן העניין מה זה נקרא שהקדוש ברוך הוא צריך, אבל העובדה שהוא ברא עולם, ברא ערים, ברא אנשים, כנראה שהוא רוצה שהם יהיו, צריך אותם באיזשהו מובן. אז בעצם עכשיו אפשר ללכת לכיוון הפוך, נכון, יונה היה אינטרסנט. הוא רצה את הקיקיון. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תראה, אתה רוצה את הקיקיון, אני רוצה את נינווה. מה אתה אומר לי להשמיד את נינווה, בשביל מה בראתי אותם? בשביל להשמיד אותם. אני בראתי אותם כי אני רוצה אותם. אז גם זה יכול להיות בסיס טוב להשוואה. ואחרי זה, השלב השלישי שלי היה, שמי אמר בכלל שזה סותר? שני הכיוונים האלה. אני לא לגמרי טוב, יש לנו איזושהי אינטואיציה קנטיאנית כזאת, שאומרת שמוסר הוא תמיד ההפך מהאינטרס. זאת אומרת, אתה צריך לכפות את האינטרס או את היצרים, ואז אתה אדם מוסרי. כן, זה מוסר של סובלימציה כזה. זאת אומרת, אתה חייב לכפות את הדחפים הטבעיים שלך, את היצרים שלך, ואז אתה איש מוסרי. אם אתה סתם עושה את מה שמתאים לך ומה שטוב לך ומה שהאינטרס שלך, אז אתה לא איש מוסרי, אז אתה סתם נהנתן. כן? אבל בעצם הרב קוק שהוא מדבר פה על על הצורך הזה של כל אומה באומות אחרות, כשאתה באמת מבין שכל אחד אחר תורם גם לך, אני לא בטוח שזה נימוק רע בשביל לא לפגוע בו או בשביל לחוס עליו. יכול להיות שההכרה הזאת גם יש לה איזשהו ערך מוסרי. זאת אומרת, שאתה קל מאוד להגיד אני והפסיעות ואף אחד לא תורם לי כלום, ומי שמפריע לי אני מולק לו את הראש. אבל אם אני מבין שהעמים האחרים או האנשים האחרים הם מצרכים לי, אני צריך אותם, אני לא כל יכול, גם אני צריך אותם, ובגלל זה אני לא פוגע בהם. אני לא יודע אם זאת פסגת המוסר, אבל מי אמר שאין לדבר על דרך מוסרי?
אולי איזה סוג של הנבה.
כן, זאת אומרת, יכול להיות בהחלט שהנימוק הזה שהוא כאילו תועלתני לא בהכרח סותר את העובדה שיש פה גם אדם מוסרי, אדם שמתנהג באופן מוסרי. לא כל אדם מוכן להכיר בזה שהוא נתרם על ידי אחרים. במקום שבו זה מאוד מיידי ומאוד פשוט, אז קל להכיר בזה. מי שתורם נותן לי כסף כל חודש, אז קל מאוד להכיר בזה שאני צריך אותו. אבל במובן יותר רחב, שכל עם מביא לידי ביטוי איזשהו רעיון, או איזושהי תפיסה, או איזושהי צורת הסתכלות, תרבות, מה שלא יהיה, זה הרבה יותר רחוק. וקל מאוד לא להכיר בזה, ונדמה לי שלא להכיר בזה, יש פה איזשהו פגם מוסרי. אולי נובע גם מחוסר ענווה, לא משנה, אבל יש פה איזשהו פגם מוסרי. וכן להכיר בזה, זאת איזושהי מעלה מוסרית. ואם אני גוזר מזה את האיסור להזיק או להרוג את האחר, אני לא יודע אם זה דבר שהוא רק תועלתני בעלמה. יש בו משהו ש... אני חושב שיש בו גם היבטים מוסריים. יש לי משהו לראש. טוב. ובזה, אני ממשיך לקרוא. ובזה הדבר מובן שאי אפשר שישתכלל סידור מדינה יחידית כי אם בהיות המרכז נתון במקום אחד, מלך או בית מחוקקים, דיברנו על המרכז גם בפרק הקודם, בהשמטות, כן? שיש איזשהו מרכז האומה, כן, חזל, או הסנהדרין, כן? מלך עובד מחוגגים. כן, אי אפשר שיבוא העולם לשלמות, זה הסידור, כי אם כשיהיה על כל פנים איזה מרכז קבוע במקום אחד. זאת אומרת, בעצם, כמו שמדינה יחידית, שזה אוסף קולקטיב של פרטים, לא יכולה להתנהל בלי שיש איזשהו מרכז, שלטון מרכזי שמארגן את העניין, לכן מלך נקרא אחד העם, כן, כמעט שכב אחד העם את אשתך. אחד העם זה מלך. למה מלך נקרא אחד העם? כי הוא הופך את העם להיות אחד. כן, בלי שיש מלוכה על העם הזה, אז הוא לא אחד, אז זה אוסף של אנשים פרטיים. המלך הוא הופך את העם להיות אחד. אז כל קולקטיב, בשביל להגדיר את הקולקטיב, צריך שיהיה מרכז שיגדיר אותו. אחרת זה סתם אוסף של פרטים. אז אמר קוק, אותו דבר נכון גם לגבי העולם כולו. העולם כולו הוא קולקטיב של עמים, לא של אנשים פרטיים. וגם קולקטיב של העמים צריך מרכז. הכפעם זה מרכז שהוא עם, לא מרכז שהוא אדם בודד. וזה כמובן, מה? כן, אבל אומר, תפקיד דומה למה שמלך עושה ב... עוד פעם, לא זה כבר במובן השלטוני, הוא לא מתכוון שעם ישראל אמור להיות השלטון שמכתיב לכולם מה צריך לעשות, כמו שאני לא יודע, זה לא כל כך רחוק, יש את השבע מצוות מנוח, אתה כן מכתיב להם באופן עקרוני מה הם אמורים לעשות. אבל אני חושב שהוא באמת מדבר יותר במישור של המרכז הרוחני מאשר המרכז השלטוני. אבל הוא עושה אנלוגיה בין הקולקטיבה של עם בודד או של מדינה בודדת לבין הקולקטיב של כלל העולם, ואז הטענה היא כמובן שעם ישראל הוא המרכז שמהווה המלך, נגיד, ביחס לכל עם לחוד. וזה מחזיר אותנו למשפט הפתיחה שלו, שאומר שהתכלית, מה שהוא כותב פה, התכלית האלוקית שיש בשמירת האומה הישראלית בציוויונה היא נעלה מחובת השמירה הראויה על כל עם לחוד. שלגבי כל עם לחוד הוא משתמש במושג זכות. יש לו זכות להתקיים. אצל ישראל יש לי חובה, הוא חייב להתקיים, זה תכלית הלכית. זאת אומרת, לא רק שזכותו להתקיים, אל תפגע לי בזכות. יש פה איזושהי חובה, כי זה פשוט סוגר את המעגל, כיוון שעם ישראל הוא כאילו המרכז הזה שהופך את העולם לקולקטיב שהוא. כן? בלעדיו בעצם העולם לא יהיה כזה. טוב, אולי זה פעם...
עד כאן שורה של רב מיכאל אברהם בנושא הדור יום חמישי תצעין תלת תשעין א' 23 בדצמבר 2010.